שלום וברכה, מסכת גיטין, דף צדיק, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, לא יקרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו. כך שלפי בית שמאי, אין אדם מגרש את אשתו, אלא אם כן היא התנהגה בפריצות. ובית הלל, לעומת זאת אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו. קלקלה את האוכל שהכינה לו, אם על ידי ששרפה אותו על ידי האור, או שנתנה בו הרבה מלח. גם זו עילה לגירושין שנאמר אותו פסוק, כי מצבה ערוות דבר. מפני שלבית הלל משמעות הפסוק ערוות דבר זה או ערווה או שאר דבר סירחון. רבי עקיבא חולק ואומר, שאפילו מצא אישה אחרת נאה המנה, גם זו עילה לגירושין. ואפילו אם הוא לא מצא בה לא ערווה ולא דבר סירחון, והמקור לכך שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. ואומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אמרו בית הלל לבית שמאי, והלא כבר נאמר בפסוק את המילה דבר, משמע שהבעל יכול לגרש אותה משום כל דבר שהוא מגונה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא כבר נאמר בפסוק את המילה ערוות, משמע שהבעל יכול לגרש אותה רק אם הוא מצא בקלקול שקשור לערווה. אמרו להם בית הלל, אם נאמר ערוות ולא נאמר את המילה דבר, אז הייתי אומר שרק משום ערווה תצא, אבל משום דבר לא תצא. לכך נאמר גם את המילה דבר. ואילו נאמר את המילה דבר ולא נאמר את המילה ערוות, אז הייתי אומר משום דבר היא תנסה לאחר, ומשום ערווה היא לא תנסה לאחר. מסביר רשי שהייתי אומר שאישה יוצאת מבעלה מפני דבר ולא מפני ערווה, רק במקרה כזה אמרה התורה שהיא מותרת להינסה לאדם אחר, כמו שכתוב, והייתה לאיש אחר. אבל הייתי חושב שהיוצאת משום קלקול ערווה שבעלה מצא בה, תהיה אסורה לכל. לכך נאמר גם את המילה ערוות. עד לכאן דברי הברייתא. והיות שהביאה הברייתא את ההסבר של בית הלל לצירוף המילים ערוות דבר, נשאלת השאלה, ובית שמאי שדרשו דווקא את המילה ערוות, היי, זה שנאמר דבר, מי אבדילי? מה הם דורשים מכך? עונה הגמרא שלשיטת בית שמאי, נאמר כאן את המילה דבר, ונאמר להלן, לגבי עדות ממון, גם כן את המילה דבר, שנאמר, נקרא בפנים, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים, יקום דבר. ולומדים בגזרה שווה, מה להלן מדובר בשני עדים, אף כאן מדובר דווקא בשני עדים. שלפי בית שמאי, אין האישה נאסרת עליו משום ערווה, אלא בעדות ברורה של שני עדים. וממילה נשאלת השאלה, ובית הלל, שוודאי גם הם למדו את לימוד הגזרה שווה דבר דבר, כהשוואה לעדות, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, מדוע הם לא לומדים כשיטת בית שמאי? יענו על כך בית הלל, מי כתיב ערווה בדבר? שאז משמעות הדברים הייתה כשיטת בית שמאי, שמדובר שהבעל מצא באישה ערווה בעדים ברורים. ומצד שני, ובית שמאי לא אמרו כבית הלל, שיש פה שני דברים בפסוק שבגללם הבעל יכול לגרש את האישה, או בגלל ערווה או בגלל דבר של סירחון, מפני שמי כתיב או ערווה או דבר כדברים נפרדים, הרי התורה ציינה ערוות דבר. משמע שיש בו דבר אחד שבגללו הבעל יכול לגרש אותה, וזה בגלל קלקול ערווה, והסמיכות של המילה דבר באה ללמד שאין כופים את הבעל להוציא אותה, אלא אם כן יש פה עדות ברורה. ובית הלל יענו לבית שמאי שהסיבה שהתורה לא כתבה בנפרד או ערווה או דבר, מפני שלהכי כתיב ערוות דבר, דמשמהכי ומשמהכי. שהסיבה שהתורה כתבה דווקא את הביטוי ערוות דבר, והיא לא כתבה ערווה בדבר, וכן היא לא כתבה בנפרד או ערוות או דבר, כדי שניתן יהיה לדרוש את שני הדברים. שהבעל רשאי לגרש אותה או מפני שהוא מצא בקלקול ערווה, או מפני שהוא מצא בקלקול של דבר סירחון, וגם את המשמעות שלא כופים אותו להוציא אותה, אלא כאשר יש עדות ברורה של שני עדים על קלקול ערווה. ציטוט מהמשנה, רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, מה נקודת המחלוקת בנתנאים במשנה? עונה הגמרא שנקודת המחלוקת היא בדברי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, שהמילה כי משמש בארבע לשונות, דהיינו בארבע משמעויות. הלשון הראשונה אי, הלשון השנייה דילמה, הלשון השלישית אלה, והלשון הרביעי דה. הוא מסביר רשי שבמקום ארבע לשונות הללו נכתב בתורה את המילה כי, במקום המילה אם, במקום המילה פן, במקום המילה אלה ובמקום המילה אשר. הוא מרחיב רשי בדוגמאות. במקום המילה אם, כמו שנאמר, כי ימצא בקרבך, או כי יקרא כאן ציפור לפניך, או כי תראה חמור, או כי תפגע. שבכל הפסוקים הללו המילה כי משמשת במשמעות לכשיהרה. כלומר, אם יהיה כך, וכך רובן של המילה כי בתורה. ולפעמים המילה כי משמשת במקום המילה אלא, כאשר היא באה לסתור דבר האמור למעלה, לומר אינו כן אלא כן. כמו כאשר השם אומר לשרה, ויאמר לו כי צחקת. דהיינו, אינו כן כדברייך אלא צחקת. וכן בפסוק, אל תקפוץ את ידך כי פתוח תפתח לו. דהיינו, אלא פתוח תפתח לו. וכמו שענו המלאכים ללוט, לא כי ברחוב נלין, דהיינו, לא נסור אל ביתך, אלא ברחוב נלין, וכן הרבה. ולפעמים המילה כי משמשת במקום המשמעות של פן. לדוגמה, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איך אוכל להורישם, לא תראה מהם. שאין אתה יכול לפרש בלשון אם, לומר אם תאמר בלבבך, אז לא תראה מהם. כי אז המשמעות ההפוכה של המשפט הייתה, שאם לא תאמר את זה, אז תראה מהם, ואין זה נכון. וזה גם לא יכול להידרש בלשון של אלא, אלא שהוא נדרש בלשון של פן, לומר שלא תאמר כן. והפסוק נאמר באופן של תמיהה, כלומר, וכי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ותראה מהם? הוא מביא רשי דוגמאות נוספות, ועוד אומר רשי שלפעמים המילה כי משמש בלשון דה. דהיינו במשמעות של אשר או מפני. כלומר, שזה בא ליתן טעם ליישב דבר שלמעלה ממנו. כמו שענתה שרה לריבונו של עולם, לא צחקתי, ואומר הפסוק, כי ירע. ומשמעות הדבר, כמו אשר ירע, כלומר, מפני שיראה. ומסבירה הגמרא, בית שמאי סברי, שמה שכתוב, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערוות דבר, שהמילה כי, היא במשמעות המילה דה, שהרי מצא בערוות דבר. ורבי עקיבא לעומת זאת סבר, שמה שנאמר כי מצא בערוות דבר, שהמילה כי היא במשמעות של המילה אם, כך שבנוסף למה שנאמר בתחילת הפסוק שהוא מגרש אותה בגלל והיה אם לא תמצחן בעיניו, אמרה התורה, אינמי, או גם בגלל שהוא מצא בערוות דבר. ומשלים לנו רשי את התמונה, שבית הלל גם הם סוברים כבית שמי, שמשמעות המילה כי זה לשון מפני, שהוא מגרש אותה מפני שמצא בה ערוות דבר, כאשר לפי בית הלל, הכוונה שהוא מצא או ערווה או דבר. כך שמשמעות הפסוק, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, היינו מפני שמצא בה קלקול או של ערווה או של דבר. אבל הוא לא יגרש אותה אם הוא לא מצא בה חן של נוי. מה שאין כנשיטת רבי עקיבא שאמר שהמילה כי היא בלשון אם, ולכן יש פה בעצם שני דברים שמזכיר הפסוק. אם היא לא תמצא חן של נוי בעיניו הוא יכול לגרש אותה, או לחילופין אם מצא בה ערווה דבר. אמר לי, שאל רב פאפה לרבה, מה יהיה הדין לשיטת בית הלל אם אדם גירש את אשתו למרות שהוא לא מצא בה לא ערווה ולא דבר? מהו הדין במקרה הזה? האם כופים אותו להחזירה או לא? אמר לי, עונה לו רבה, מדגלי רחמנה, מזה שגילתה התורה, גבי אונס, נקרא בפנים, ונתן האיש ששוכב אימה להביא הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה, תחת אשר אינה, לא יוכל שלחה כל ימיו. שאדם שאנס נערה בתולה והיא בחרה להתחתן איתו, אמרה התורה שכל ימיו, גם אם הוא גירש אותה, הוא נמצא בעמוד והחזר קי. ואומר רשי, שדורשת הגמרא במסכת מכות על הפסוק כל ימיו, שמדובר על פסוק מיותר, שבא ללמד שהוא לא יוכל לשלחה, ואם הוא שילח, דהיינו הוא גירש אותה, לא יהיה בשילוחה כל ימיו, שבית דין כופים אותו להחזירה. אבל הוא אינו לוקה על שילוחו, מפני שנתקוע כתוב לעשה של עמוד והחזר. זאת אומרת שגם אם הוא גירש אותה ועבר על הלב, הוא יכול לתקן את הדבר על ידי שהוא ייקח אותה חזרה לאישה. ומדייק רבה, התמוד גלי רחמנה, דווקא שם גילתה לנו התורה, שאם הוא גירש, מחייבים אותו להחזיר אותה. אבל הכה, כאן בשעה אנשים שגירשו נשותיהם, מי דעבד עבד. מה שהוא עשה, הוא עשה, ואפילו אם הוא גירש אותה בלא הצדקה, כי הוא לא מצא בה לפי שיטת בית הלל, לא ערווה ולא דבר קלקול, לא מחייבים אותו להחזירה. ועוד באותו עניין אמר לי, שאל רב משרשי על רבה את השאלה הבאה, אם ליבו של אדם לגרשה, והיא יושבת תחתיו ומשמשתו, מהו הדין במקרה הזה? האם הוא נענש על כך או לא? ובתשובה, קרי עלי, קרא רבה על המקרה הזה את הפסוק, מספר משלי, אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך. ומביא הגמרא תניא, שנינו בתוספתא במסכת סוטה, היה רבי מאיר אומר, כשם שהדעות במאכל, כך דעות בנשים, שכך דעות בני אדם חלוקות בפריצות. יש אדם שמקפיד בפריצות מועט, ויש שאינו מקפיד כל כך, ויש שאינו מקפיד כלל. ומבאר רבי מאיר את דבריו, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, וזורקו ואינו שותהו, וזוהי מידת פפוס בן יהודה, שהיה נועל בפני אשתו ויוצא. הוא מסביר רשי שפפוס בן יהודה בעלה של מרים מגדלנה שהיה, וכשיוצא מביתו לשוק היה נועל את הדלת בפניה כדי שלא תדבר לכל אדם, וזו מידה שאינה הוגנת היא, שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם ומזונה תחתיו. ויש שמזהים בנפשות הפועלות את האמא המפורסמת של משיח השקר ימח שמו וזכרו. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו את הכוס, וזוהי מידת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך התמחוי, דהיינו לתוך קערה גדולה של מאכל, והוא מוצצו את הזבוב ואוכלו את המאכל. וזוהי מידת אדם רע, שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטובה בשוק. הפכנו דף, ופרומה משני צדדיה, ואומר רשי שהכוונה שאצל אצילי ידיה פרום השרבול כדרך האדומיות שבצרפת, שבשרה נראה מצידיהן. ורוחצת עם בני אדם, וזו התנהגות פרוצה. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, היא רוחצת עם בני אדם, סלקא דעתך? יעלה על דעתך לומר שאם היא רוחצת עם בני אדם זה רק התנהגות פרוצה, הרי יש פה רגליים לדבר שזונה היא וממילה היא אסורה לו. אלא אומרת הגמרא שהכוונה שהיא רוחצת במקום שבני אדם רוחצים, שהשעה הנפרדת של הגברים מסתיימת והיא נכנסת לעיניהם לאחר שהם יצאו כאשר הם נובשים בגדיהם. אישה זו שנוהגת כל כך בפריצות מצווה מן התורה לגרשה, שנאמר כי מצא בה ערוות דבר וגומר ובהמשך ושלחה מביתו. ודברי רשי שהסביר פרומה משני צידיה כדרך אדומיות שבצרפת, מזכירים את פירושו של רשי בספר שמות לגבי האפוד, שהוא כותב, ואפוד לא שמעתי ולא מצאתי בבריית הפירוש תבניתו, וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו, רוחבו כרוחב גב איש, כמין סינר שקוראים פרויצינט, שחוגרות עשרות כשרוחבות על הסוסים. ונצטט על כך את דברי בעל אבננזר, הלא הוא רבי אברהם בורנשטיין מסוכותשוב, שהתפרסם בעודנו אברך כגאון אדיר בכל העולם היהודי, ורבו מעריציו בייחוד בקרב המוני החסידים. הוא שימש ברבנות במספר קהילות והתיישב בסוף בסוכותשוב. כאביו גם הוא היה תופס ישיבה והפסיק בכך רק בשנותיו האחרות לרגל מחלת שיעול קשה. בעבודה זו הוא ראה שליחות נעלה. הוא נקרא על שם ספרו העיקרי אבננזר, שזה שאלות ותשובות בארבעה חלקים על השולחן ערוך. הוא חיבר גם את הספר רגלי תר על מלאכות שבת. הוא היה חתנו של השרף מקוצק, ושנים רבות הוא ישב בחצר חותנו וקיבל ממנו השפעה מרובה בחסידות. לאחר פטירת חותנו נהג גם הוא אדמורות, ואלפי חסידים מקרוב ומרחוק דבקו בו ובחצרו. הוא נפטר ביהודה לפדר תפרש עין כשהוא בן 71. האדמור מסוכותשוב תמך בעלייה לארץ ישראל, וכך הוא כתב בספרו אבני נזר: מצווה גדולה להשתדל אצל הממשלה ליתן רשות לקיבוץ אנשים לעלות, שזה ודאי תועלת גדולה בכמה עניינים. א', לגוף העלייה שתהיה חופשית, ב' אל הישיבה שמה לקיום המצוות בכלל, ובייחוד למצוות התלויות בארץ, כי לא הורגלו בהם, ואם יהיו הרבה מישראל הקשרים, איש את רעהו יעזור ובגומר. 3, לעניין קדושת הארץ וברכותיה, כי על ידי קיום המצוות בארץ ישראל, בפרט מצוות התלויות בארץ, ירבק בה קדושה וברכה, כי מצוות התלויות בארץ נקראו חובת קרקע, וכמו האדם בקיום המצוות תתחזק נשמתו, כן הארץ בקיום מצוותיה יתרבה קדושתה, וברכת הארץ תלויה בקדושתה, כי ברכת הארץ איננה טבעית, רק אלוקית. ואם כן, לרגלי מרבית האנשים אשר יקיימו מצוות התלויות בארץ, כן יהיה ברכת השם בפירותיה, ואפילו לאנשים היושבים בחול ומצווה הגדולה לקנות נחלה בארץ ישראל, ובפרט אם יהיה להם מזה פרנסה, אף אם ישבו בחול, נחשב קצת כאילו יושבים בארץ ישראל. הוא פנה לחסידים בעלי יכולת לתמוך ברעיון לרכישת אדמה למושבת חסידים בארץ ישראל, ובשנת ה-1000 תפרשנון א', 1891 למניין הנוצרים, יצא משלחת בראשות בנו רבי שמואל ואחיו חתנו רבי מאיר לארץ ישראל, על מנת לרכוש את האדמות, ושמו עיניהם לאדמה באזור ראש פינה יסוד המעלה, אבל התוכנית לא יצא אל הפועל עקב גזירה של הסולטן הטורקי. וכך מופיע בספר ספרן של צדיקים. הרב הקדוש רבי אברהם מסוכותשוב בעל אבננזר זכרו יגן עלינו, ביקשו ממנו אנשי עירו שיסכים להם על אחד מאנשי עירם להיות חזן, ולא רצה להסכים. ושאלו את פיו הקדוש מדוע אינו חפץ בו, ואמר שפעם אחת הלך עם עוד אחד לגבות צדקה, ובלא מתכוון נכנס גם בביתו של זה, וראה שם דבר מגונה, ותמיד היה מצטער על זה שנכנס שם בלא מתכוון, ועתה נודע לו למה הוא נכנס, כדי שלא יסכים עליו להיות חזן, ואמר שבזה מתורץ מה שפירש רשי זה על גבי חושן ואפוד. וזה לשונו של רשי במקום, וליבי אומר לי שהוא דוגמת סינר של נשים רוכבות סוסים. ולכאורה, מדוע שינה רשי לשונו מברוב מקומות שכתב ולי נראה וכדומה? אלא ודאי שרשי הקדוש ראה פתאום בלי מתכוון איך אישה רוכבת על סוס חגורה בסינר כזה ונצטער על זה. מדוע ימנע השם לפניו לראות באישה ובמלבושה עד שהגיע לפרשת חושן ואפוד, והבין שזה היה כדי שיבין מי זה מעשה האפוד. לכן אמר וליבי אומר, דכך היה מתיישב על ליבו, דאם לאו, לא היו עיניו של רשי הקדוש רואים באישה, אלא ודאי כדי להבין על ידה הפרשה אחת בתורה. ומביאה תוספת את המשך הפסוק, והלכה והייתה לאיש אחר, הכתוב קראו אחר לאותו אדם, לומר שאין זה בן זוגו לראשון. זאת אומרת שהוא לא במעלתו של הבעל הראשון, שזה הראשון הוציא רשעה מביתו, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. ואם למרות זאת זכה השני מחמת זכויותיו, והוא שילחה לבסוף מביתו שנאמר, הוא שנאה האיש האחרון, ואם לאו, שלא היו לו זכויות, אז בסופו של דבר היא קוברתו, שנאמר שם בסוף הפסוק, אוך ימות האיש האחרון, שבא התורה לומר, כדאי הוא להיענש במיטה, שזה הראשון הוציא רשעה מביתו, וזה השני הכניס רשעה לתוך ביתו. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא מחלוקת לגבי פסוק במלאכי, נקרא בפנים, כי שנה שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמס על לבושו, אמר אדוני צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. ועל מה שנאמר, כי שנה שלח, רבי יהודה אומר, כשיטת רבי עקיבא, אם שנתה שלח, רבי יוחנן לעומת זאת אומר, כשיטת בית שמי, ששנוי אדם המשלח את אשתו, אם הוא לא מצא בה ערווה דבר, ואומרת הגמרא, ולא פליגי, לא נחלוקו רבי יהודה ורבי יוחנן, בזיווג ראשון, בזיווג שני. דברי רבי יוחנן נאמרו, בזיווג הראשון של האדם, באשת הנאורים שלו, שבה עוסק הפסוק במלאכי, כמו שכתוב לאחר מכן, אשת נאוריך. וכתיב, ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נאוריך, אל יבגוד. ורבי יהודה לעומת זו דיבר בזיווג השני של האדם. דאמר רבי אלעזר, כל המגרש אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שני תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני בכי וענקה מעין עוד, פנות אל המנחה ולקחת רצון מידיכם. ואמרתם על מה? על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. בשעה טובה הדרן הלך פרק המגרש וסליק עלה מסכת גיטי. למעוניינים נביא קודם הרחבה ולאחר מכן נקרא את נוסח הסיום. המשנה הביאה מחלוקת משולשת מה הסיבה שבגינה מותר לאדם להתגרש. ונקרא על כך מאמר קצר של הרב מיכאל יום טוביאן מאתר ישיבה. מצאנו בזה שלוש דעות. בית שמאי אומרים שרק אם מצא בערוות דבר, כלומר, אם יש בעיה בצניעות המכריחה את האדם לגרש את אשתו, יעשה כן, וכשאין לכך הכרח הלכתי, לא יפרק את ביתו. בית הלל אומרים, אם היא מקדיחה את תבשילו, כלומר, לאו דווקא הכרח הלכתי, אלא אם האישה מציקה לו בחיי היומיום, מותר לו לפרק את החבילה. רבי עקיבא אומר שאפילו מצא אחרת נאה ממנה. זאת אומרת שלדעת רבי עקיבא, אם אין חן בניסויים, זו סיבה אפשרית לפרק את החבילה, אפילו שהאישה מצידה לא עשתה דבר רע. ונשאלת השאלה, האם מדובר בעצה טובה או בהלכה? האם מדובר במחלוקת הלכתית מתי מותר או אסור לפרק את הנישואים? כלומר, למשל, האם לפי בית שמאי אסור לגרש את אשתו כשהדיחה תבשילו? או שכל אחת מהדעות במשנה נותנת עצה טובה מתי נכון לגרש את אשתו, אך אין בדבר איסור? ערוך השולחן בסימן קי"ט סעיפי מוכיח מראשונים רבים שהדיון הוא מתי מותר או אסור לגרש. אמנם, אם הוא גירש ללא סיבה מתאימה, הגט תופס, אך כל אחד לשיטתו סובר שאסור לגרש ללא סיבה מתאימה. בית שמאי מחמירים, לדעתם אסור לאדם לפרק נישואים אלא אם כן הוא מוכרח הלכתית, כגון כשאשתו נוהגת שלא בצניעות וכדומה, אך כשאין סיבה כזו, אנו דורשים מהאדם מאמץ עילאי לסבול את חיי הנישואים, גם אם אשתו מצרה לו. בית הלל לעומת זאת סוברים שאדם לא צריך לסבול בחיי הנישואים שלו, ואם אשתו נוהגת כלפיו שלא כהוגן, אם נוצרת שנאה ביניהם, זו סיבה המתירה לפרק את החבילה. אך גם לדעתם, אם האישה מצידה לא עשתה דבר רע, אסור לאדם לפרק את הנישואים. לעומתם, רבי עקיבא סובר שנישואים צריכים להיות דבר שכולו חן, ואם יש מישהי אחרת בראשו של אדם, הרי שהקשר לאשתו חסר, וזו סיבה אפשרית לפרק את הנישואים. האם לשיטת רבי עקיבא זה טוב שהוא מצא אחרת נאה ממנה? דווקא רבי עקיבא לימד אותנו שהפסוק ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, הוא מלמד אותנו שאדם הפוזל לעבר נשים אחרות אינו מקיים באשתו ואהבת לרעך כמוך, שהרי הוא לא היה רוצה שאשתו תראה מעלותיהם של גברים אחרים על פניו, לכן אין בדברי רבי עקיבא היתר לזלזל באשתו, אלא להפך, זה בא ללמד אותנו שקשר זוגי הוא דבר שאמור למלא את כל אישויותו של האדם. אמנם, לדעתו, אם אדם לא קיים ואהבת לרעך כמוך, והגיע למצב שהוא מצא אחרת נאה ממנה, מותר לפרק את הנישואים. בעל התורה תמימה מסביר שדווקא עמדתם של בית הלל ורבי עקיבא מכבדת את הנשים, משום שאם היה מותר לגרש רק מפני ערווה דבר, אז כשהיה נוצר הכרח לגרש אפילו מסיבה אחרת, היו אומרים העולם שמפני ערווה דבר הוא גירש את אשתו, ותולים את החיסרון בה, ומאחר והיה יוצא עליה שם רע, היה לה קשה להינשא בשנית. אך לאחר שסוברים בית הלל ורבי עקיבא שאפשר לגרש את אשתו גם מסיבות אחרות, אז אין האישה מתגנה בגירושין. כמי נפסקה הלכה, בזיווג ראשון השולחן ערוך פסק כבית שמאי, זאת אומרת שהציפייה היא שאם האישה הראשונה איתה אדם קרת ברית, הזוג ימצא דרך לחיות יחד. בזיווג שני נפסקה הלכה כבית הלל. וכדרכנו בקודש נאמר את נוסח הסיום, ולאחר מכן נתחיל את המשנה הראשונה במסכת קידושין. הדרן הלך מסכת גיטין והדרך הלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתן הלן, לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן, לא באלמה עדן ולא באלמה דעתי. הדרן הלך מסכת גיטין והדרך הלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן, לא באלמה עדן ולא באלמה דעתי. הדרן הלך מסכת גיטין והדרך הלן, דעתן הלך מסכת גיטין ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת גיטין ולא תיתנה שמינן, לא באלמה עדן ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם לי, יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לעבר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לעבר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת גיטין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותתקיים בי בי תלכך, תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובשעה טובה נתחיל את המשנה הראשונה במסכת קידושין. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר ובביאה, ומתמקדת המשנה בכסף יש בדבר מחלוקת, בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה, וכמה היא פרוטה? אחד משמונה בישר האיטלקי, וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם.